פיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראל.
פיק אנד רול, ערד אני יכול, תודה רבה, מהדורת יום שלישי. פרק מספר 151, כי אני זוכר שהקודם היה 150, וכמה 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 דברים השתנו מאז הפרק הקודם שהקלטנו. שלום פרופסור אלפרין.
היי ג'ובה.
בוא נבהיר שקבענו פחות או יותר מראש על יום שלישי. בגדול.
כן, נכון.
לא כינסנו משהו פה במיוחד, והיום הליינאפ של... קודם כל מה שלומך?
אני בסדר.
איך, אתה נראה לי קצת סוער, סוער ועייף בו זמני.
כן, אני בין דברים לא אישיים, פשוט פה.
כן, עבודה.
אין כדורסל, אז אני עושה דברים אחרים שמעייפים, ובמקביל אני מקבל התרוממות רוח משוק העברות הישראלי בכדורסל.
אז היום הליינאפ, ואלפרין אתה תהיה אחראי על זה, הוא בעצם ייקבע לפי חדר החדשות. רגע.
ערד, אמרנו אנחנו באתר גם?
אז יכול להיות שגולשי אתר ערוץ הספורט שצופים בנו ידעו לפנינו, אז הנה, אלון אמסלם, ככה חבר מערכת לזה, במקביל, הצהובים בודקים בימים האחרונים אופציה טי-ג'יי ליף. זה סתם עדכון אחרון.
אגב, זה לא אלון אמסלם, זה מה נעים, ואמסלם מדבר לשמו.
כן, כן. אז העניין שאלפרין אתה צריך להשגיח, שלא מצטרפים לנו שחקנים חדשים תוך כדי הפרק.
סבבה.
ובואו נתחיל באמת משתי הודעות, מהודעת וולקאם ראשונה, נכון? כמדומני רשמית, אלכס פויטרס מזנית מצטרף. וגם דרווין היליארד שסיכם, ואני מניח שהוולקאם יצא אולי תוך כדי הפרק, בטח עד שתאזינו, ובימים הקרובים.
ובמקביל, בוא נסגור את מקבי וכל מה שאנחנו יודעים היום בוודאות, גיא פניני עוזב את הפועל חולון.
דרך נגיע לפניני.
לא, אבל שוב, הוא בדרך למקבי תל אביב, זאת אומרת, כן. זה עוד שחקן, וסקוטי וילבקין,
לא
עכשיו
יהיה.
מודיעים, לא מודיעים, אבל זה עובר,
נכון.
עובר את ההבנה
בוא שזה נגמר. בוא נתחיל ממה שיש.
סטמפה.
כן, סטמפה, הודעה רשמית, אלכס פויטרס.
אוקיי, יש סנטר.
יש סנטר, שזה מפתיע שההחתמה הראשונה היא סנטר.
למרות שרוב הזמן, כאילו, זה היה רמיזה ברוב המקומות שבאמת פויטרס הכי קרוב מכולם. הוא לא בא עם צ'אבי פסקואל, הוא בא לבד מהקבוצה של צ'אבי פסקואל, מזנית, שחקן עם ניסיון אירופאי, שנתיים בזנית, עוד שנה אחת בגלת השרי, כמובן בוגר מכללת קנטקי, היוקרתית, עם מחזור מאוד מאוד מעניין של שחקנים יחד איתו. אבל,
רגע,
לא תלך לא אבל,
בלי אבל, אני אתן לך עוד כמה מספרים.
כן, תן לי מספרים.
יופי, בעונה האחרונה, בכל המסגרות, ביורוליג, ליג אדריאטית, סתם, המצאתי מסגרת, גביע ווינר, הכל, ממוצע נקודות 10.5, 1.24 נקודות לפוזשן, שזה יפה מאוד, 67.6% מהשדה, אחוזים לשלוש, אני לא אתעכב עליהם, הם לא קריטיים, 76% מהקו, שזה לא רע לגבוה, כמעט 5 ריבאונדים בממוצע, קצת מעל אסיסט, עיבוד, ופחות משלוש עברות בממוצע, שזה תמיד טוב. לעומת שנה לפני, הוא עלה בכל המדדים, כי הוא שיחק בגדול בממוצע 5 דקות יותר.
קצת ירד ביורוליג במספרים שלו לעומת השנה שעברה.
נכון, זה שקלול של כל המסגרות, מה שאני נותן. נתן, משחק C בסדרת גמר ותבה שאתה בוחר להתעלם אליה מול צסקה, אבל בארבעת המשחקים האחרונים הוא קלה, אני מתחיל ממשחק מספר, זה היה 7, 6, 5, 4, 20 נקודות, 16 נקודות, משחק אחד לא טוב 18, ואז 13 נקודות עם 6 מ-6 מהשדה, ובאמת עשה עבודה טובה. שחקן שאתה חושב, אתה מצד אחד רואה את מידת ההתקדמות שלו, מצד שני יודע איך משחק ההתקפה של מכבי תל אביב אמור להיראות תחת עודד קטש, מתאים.
כן, קודם כל הוא פיק אנד רולר מצוין. זאת אומרת, מה אלכס פויטרס אמור להביא? אחד זה את האקספלוסיביות והאתלטיות, באולי, לא יודע אם אחי, אבל אחד הגבוהים, האתלטים הכי אתלטים שיש ביבשת. כן מכבי, לא מכבי, זה לא משנה, אתלט אדיר. שמענו את האחוזים שלו מתחת לסל. הסיבה, רוב הסיומות שלו זה דנק.
קרס.
או לאפ.
כן.
אין הרבה אופציות אחרות, פחות חצי מרחק, בטח לא שלוש, ואם עושים עבירות, אז יש גם זריקה מהקו. אני חושב שאפשר להגדיר אותו כשחקן יעיל. כי בכמות הדקות שהוא קיבל, וכמות הדקות שלו בזנית, לא הייתה קבועה. הוא יכול היה לשחק משחקים 25 דקות, והוא יכול היה לשחק גם 8 דקות. לפעמים בעיית עבירות, לפעמים מהתאמות שצ'אבי פסקואל היה עושה ליריבה בצד השני, אבל בדרך כלל שפויטרס היה על המגרש, גם הגנתית, גבוה טוב, הוא היה עושה דברים טובים, הוא היה עושה את מה שמבקשים ממנו. אז עכשיו אני אגיע לאבל, ואני לא יודע אם זה אבל, זה פשוט מי זה אלכס פויטרס, הוא לא שחקן פוסט-אפ, הוא לא מייצר לעצמו, הוא תלוי בסופו של דבר בקבוצה שתבנה לו.
אם תיקח worst case scenario, ואני לא אומר שפויטרס הוא כזה, הוא מייקל קייזר. זאת אומרת, השחקנים...
רק יותר מוכשר.
כן, כן, לא, לא. אני אומר, התרחיש הפסימי של שחקנים מסגנון ג'וש ניבו, מייקל קייזר, אלכס פויטרס, כל אחד והדברים שהוא מוסיף לזה, זה בסוף, הוא תלוי במי שייצר לו. הוא לא יכול לייצר אחד על אחד, אין לו משחק גב לסל, וזה בסדר, כי הוא רק סנטר אחד מתוך שניים שיהיו.
נכון, אבל נגיד עכשיו שהבאת את אלכס פויטרס, אתה לא צריך להביא את ג'וש ניבו.
נכון, על פניו, על פניו אני מסכים.
זה אותו...
כאילו, לא על פניו, אני מסכים
איתך. זה אותו שטנץ. ופויטרס, אם אני צריך לבחור בין פויטרס לניבו, אני בוחר באלכס פויטרס.
לגמרי.
הוא שחקן יותר טוב ממנו, יותר מנוסה, ושוב, ראינו כל הזמן אצל פויטרס, לפעמים גם התפוצצויות. שני משחקים טובים ביורוליג נגד ריאל והנדולו, עם 21 נקודות נגד שתי הקבוצות מהטובות שיש ביבשת, שהגיעו לגמר היורוליג. אז יכול להיות שאם משתמשים בפויטרס יותר ממה שזנית השתמשה, גם יקבלו יותר תוצרת.
או שיהיה פחות יעיל, אתה לא יודע את זה.
לא, כי אבל ראינו המון משחקים, שוב, חוסר יציבות במספרים שלו,
כן.
בין 20 זה יכול להיות גם 6, זה יכול להיות גם 8. אבל הוא צריך לבוא ולתת את מה שהוא נותן. זאת אומרת, הגנה, זאת אומרת, את ה, נקרא לזה, את האופציה בתוך הפיק אנד רול, להתגלגלות הזו פנימה, זה לא שחקן של פופ החוצה, זה שחקן שמתגלגל והולך פנימה, כל הזמן.
בוא נוסיף, שחקן הגנה טוב מאוד. זאת אומרת, אנחנו מעללים אותו פה ומציגים, לא מעללים, מציגים את היתרונות שלו התקפים, יודע להחזיק בחילופים, שברור לנו לאורך כל שנות עודד קטש כמאמן, השנים האחרונות, זה מאוד חשוב. העניין הוא זה שאני לא בטוח ש... אותו, לפי הדיווחים, גם של אומרים מנהם, גם באתר ערוץ הספורט וגם במקומות אחרים, אני לא בטוח שמכבי תל אביב ירדה לגמרי מאופציית שג'וש ניבו ואלכס פויטרס יהיו שני הסנטרים.
בוא.
ואז השאלה שצריכה להישאל באלמנט הזה,
כן.
אנחנו מבינים במשחק ההתקפה, גם מבינים הרבה דברים הגנתית, אבל מי ישמור את הטיבור פלייס, טאברס, אוקיי?
זה משהו שמכבי תל אביב לא הביאה בשנים האחרונות בכלל. היא לא הביאה את ה...
לא, אבל שהיה לך ז'יז'יץ', שהיה לך ביג סנטר, למה לא?
כן, אבל לא שומר, לא שומר גדול.
כן, אבל הוא יכול להסתדר בתיאוריה להרביץ, זה לא עבד.
כן, תיאוריה. אני חושב שמכבי תל אביב, אני אפתח פה סוגריים ונחזור למה שמכבי תל אביב עושה, היא די מאלתרת.
אתה חושב שהיא מאלתרת?
כן, אני בטוח.
למה? תסביר לי.
כי היא התחילה מאוחר מדי, כי היא, לא, היא שינתה את תזת המאמן שלה באמצע, היא הלכה לצ'אבי פסקואל וזה יצא עם עודד קטש, ועכשיו היא הולכת על מה שיש בשוק. יכול להיות שאת פויטרס היא רצתה עוד לפני כן, אבל אני יכול להיות שהיא גם רצתה אותו יחד עם צ'אבי פסקואל.
אני לא מרגיש שזה אלתור. זאת אומרת, אני מסכים איתך בשני הדברים הראשונים. אחד, הם התחילו מאוחר, by far. שתיים, הם החליטו איך למאמן אחר. עכשיו אני חושב שהם עושים אדפטציות למאמן, כי שתסתכל על כל העונות האחרונות שאימן עודד קטש, גם את הפועל ירושלים, בסדר? לא קבוצה במסגרת אחת, כמו שלפני זה היו לו הצלחות לא כזה מזמן, 7 שנים בהפועל אילת, הפועל ירושלים, פנתנייקוס, הוא בא, אני לא מתייחס לסיטואציה, כי הוא בא פשוט לסיטואציה קיימת, לא הוסיף, לא שינה ולא שום דבר. לא ראית ביגמנים ענקים. זה הייתה למשל בעונה שהפועל ירושלים אף מול טנריפה, לא היה לה את הגודל הזה.
כן. אבל
אז החסרונות הם ברורים, אבל יכול להיות שזו אדפטציה למה שהמאמן שנבחר, שזה נחמד.
כן, אבל אני לא חושב שאפשר להתאים את הקבוצות שעוד התחלת שלה צריך לבנות ב-BCL או ב-Eurocup למה שצריך לבנות ב-Euroleague, כי זה ליגה אחרת.
אני מסכים איתך לגבי, ההיגיון שלך אני איתך. זאת אומרת, אני לא חושב שצריך שניים אותו דבר.
כן.
לא משנה מי השני.
אז עכשיו השאלה היא מה מביאה ליד פויטרס. אוקיי, זו שאלה ראשונה. בוא נגיד, סבבה, אבל מבחינת החתמה הראשונה, אתה אומר, אני בונה קבוצת יורוליג, פויטרס כסנטר שני, אחלה יופי.
בוא ננסה גם להבין, שאנחנו מסתכלים גם על השמות שמוזכרים, ותכף נגיע גם לדרון היליארד. זאת אומרת, נראה, ולאור העזיבה של סקוטי וילבקין, שמבחינת מבנה הקבוצה, יהיו לנו, במקום וילבקין ואבנס, או אבנס יישאר, אני לא יודע, לא שמעתי עוד דיווחים בעניין הזה, אבל עוד רכז, ראינו את הדיווחים על ניקה לטס, אבל איך היה בכל האתרים, בעל בית, אוקיי, רכז בכיר, בוא נקרא לזה, לידו אני מניח 1-2, או 2 שיכול לשחק 1, או 1 שיכול לשחק 2, יותר הגיוני 1 שיכול לשחק 2, היליארד זה הגארד הנוסף, שזה 2 שיכול לשחק 3, עוד זר בעמדה 3 יכול לזוז ל-4,
ועוד 5.
ואז יש לנו, במקור תוכנן תומר גינת ו-4 זר, עכשיו כבר אין תומר גינת, אז צריך לראות, תכף נגיע לעניין מנקו וכאלה, פניני, סורקין, ועוד 2 חמשים זרים. הצלחת לעקוב
ולהתחיל בהתחלה. זה קשה, אבל אני בטוח שהצופים, המאזינים...
אוקיי, בגדול, שלושה, עוד שני גארדים זרים בתוספת להיליארד.
אוקיי. כאילו, אחד מהם יכול להיות קינן אבנס.
נכון, אחד מהם יכול להיות. וגארד ישראלי, לפחות אחד.
כן.
אלה יהיו ארבעת השחקנים בעמדות 1-2, 3-4. אז גם אמנם היליארד יכול להיות 3, אבל יהיה עוד זר ב-3, וכרגע זוסמן, מנקו, I don't know.
אף אחד לא יודע.
נגיע תכף למנקו. זאת אומרת, למנקו אני יודע קצת. בארבע יצטרכו למצוא פתרון, כרגע זה פליני, סורקין ויהיה עוד זר, ושני 5 זרים. וג'יי כהן.
המון אופציות.
לא, לא, זה לא המון אופציות.
בוא נדבר על מה שאנחנו
יודעים. ברמת מבנה, הבנת אותי?
כן.
להתחיל שוב?
לא, לא.
ערד, הוא הבין?
אמרת פעמיים כבר.
ערד, אתה הבנת? ערד זה המבחן.
מי שלא הבין, שיקשיב עוד פעם.
אם ערד הבין, זה...
אפשר ללכת עוד פעם, בספוטיפיי, אתה הולך אחורה, קדימה, זה מאוד קל.
כן, לא, אלא אם אתה תוך כדי ריצה, זה לא כיף, אתה צריך להוציא ולהזיז.
דרון היליארד היה במהלך העונה...
רגע, סיימנו עם פויטרס, אוקיי.
דרון היליארד היה במהלך העונה הטובה ביותר בקריירה שלו באירופה, מאז שהגיע גם בבסקוניה, גם בצסקה, ואז הוא נפצע. נפצע בעצם פעמיים. וזה פגע מאוד בביין. למרות שעלתה לפליאו, ולמרות שנתנה את הסדרה, את ההצלבה נגד ברצלונה, העובדה שהיליארד לא שיחק שם בפליאוף, בסופו של דבר עלתה לה כנראה בהפסד בסדרה נגד אלבה ברלין. לא היליארד ולא קורי וולדן. אבל אנחנו יודעים מה דרון היליארד מביא. א', קודם כל שמאלי, ב', כליה בימים שזה הולך ברמת האבסולוטית, אינסטנט אופנס, אתה יודע, סקורצ'ינג, מה, לא משנה, תמצא את ההגדרה באנגלית שאתה רוצה, חודר לא רע, וגם לא, וראינו גם בצסקה, שהוא כן יודע לשחק עם הקבוצה, וגם בביין. הוא לא שחקן שיקח על עצמו בכל מחיר כל הזמן. הוא כן יכול לקחת, כשאומרים לו, זה שלך, ואם לא, הוא ישחק עם הקבוצה, וילך איתה.
הלו, זה משחק, אחד המשחקים היותר טובים שלו בצסקה היום על מכבי, נכון? במוסקבה, אם אני זוכר. דווקא בקיץ שעבר, אני זוכר, דיברתי, דעתי זה היה זמן, שהיליארד חתם בביירן, אני הופתעתי. אמרתי, מה? מכבי לא יכולה להביא שחקן בסדר גודל של דריון היליארד, שהוא עובר, אוקיי, כל עוד הוא בצסקה, זה סכומים אחרים, יכול להיות שאי אפשר להתחרות איתם, אני לא יודע כמה הוא מרוויח.
אבל שהוא הולך לביירן.
אבל שהוא יוצא לשוק והוא הולך לביירן, אז מכבי תל אביב, היא לא מועדון בסדר גודל שיכול להתחרות עם ביירן ברמת סכומים וכאלה. וכנראה שלא, והרבה מהיכולת של מכבי, חשוב להזכיר את זה, לא יודע אם חשוב, אני רוצה להזכיר את זה, להביא עכשיו את היליארד זה, כי הוא באמת בא משנה שבה הוא היה פצוע, וזה באמת הזדמנות שאתה יודע לנצל, כי אם היליארד בריא, כמו שאמרת, הוא יכול להביא לשולחן, למגרש, הרבה דברים. שחקן שמבין כדורסל, שאתה רואה איך הוא מסתדר עם שחקנים אחרים, שחקן שיכול לשחק ביותר מעמדה אחת, שזה מאוד חשוב בכדורסל, שאתה בונה עם קבוצה, ובגדול, מבחינת החתמות ראשונות, רשמיות או כמעט רשמיות, התחלה טובה.
כן, וגם שוב, והרבה אנחנו מדברים על עניין הניסיון ביורוליג, ולהכיר את המפעל, ובטח לשחקנים שהם צריכים בסוף לייצר לעצמם, כי גם ההתחלה של היליארד בבסקוניה לא הייתה מרשימה. לקח לו זמן עד שהוא הגיע והבין מה ההבדל בין ה-NBA, הייתה לו אפיזודה בדטרויט, מה ההבדל בין ה-NBA לבין אירופה, והוא מגיע לפה שחקן הרבה יותר מבושל, הרבה יותר מוכן, אבל לשים בכוכבית את עניין הפציעה הזאת, והפציעות באופן כללי שקצת פגמו לו בהתקדמות, וצריך לראות איזה היליארד מקבל את מכבי תל אביב בתחילת העונה הבאה, מבחינת הבריאות שלו, אבל שוב, אני חושב שלפחות כהתחלה, ואתה אמרת את זה באמת התחלה טובה, אבל כל מכבי תל אביב וכל הפרויקט החדש הזה של עודד קטש, יקום ויפול על זהות הרכז. משם זה אמור להתחיל.
כמו כל קבוצת כדורסל, כן?
נכון, אבל על אחת כמה וכמה, כשאתה אומר, עידן סקוטי וילבקין תם, זה יהפוך להיות רשמי, אני מניח, אם לא בשעות הקרובות.
נבהלתי, למה ראיתי ג'וש, אבל זה ג'וש כהן.
ג'וש כהן, מה חשבת? איזה ג'וש?
ניבו.
ג'וש דנקן.
ניבו.
אז זה יהפוך להיות רשמי עניין וילבקין בימים, שעות הקרובות, לא משנה מה, וזה באמת אומר שהקבוצה הזאת מתחילה מחדש. למעשה, חוץ מסורקין, ואנחנו לא יודעים מי עוד, אולי אבנס, אולי...
יפתח זיו, יש לו חוזה.
מבין השחקנים המשמעותיים ביורוליג,
אף אחד
לא נשאר.
שפל.
זה ממש.
אנחנו נתייחס לסוגיית עדיין אין עוזר מאמן, או שנשים אותה בצד?
לא חושב, זה חשוב.
לא רלוונטי.
זה חשוב, אבל לא לנו. לא לנו. שקאטה שידאג לזה.
בסדר.
זה ענייני מכבי.
כי אין עדיין. יש מאמן.
לא דיברנו בכלל, לא דיברנו על דיוויד בלאט, לא דיברנו על כלום. אבל הדברים מסביב, בוא נגיד שאת עניין הפונקציונרים, עוד נפתור אותו בהמשך העונה.
אז בוא נעשה סקירה מהירה, מהרגע שהקלטנו את הפרק הקודם, אוקיי? מכבי תל אביב מודיעה קודם כל על דיוויד בלאט, שממונה ליושב ראש הוועדה המקצועית.
יועץ מקצועי חיצוני.
לא, זה אחרי זה השתנה ליושב ראש הוועדה המקצועית, נכון? זה היה זה, כן. זה ביטוי שהצחיק אותי מאוד, אנחנו נחזור עליו בתחילת הזה, בהמשך העונה, ואז עודד קטש מסכם, הוחלט להציג אותו ביום ראשון האחרון, מאז הספקנו לשכוח, עודד קטש כבר מתחיל להיפגש עם שחקנים, אין עדיין עוזר. העוזר הייתה סאגה שעקבה קצת את הכל, וכנראה בסוף החליטו לשים את זה בצד ולהתקדם. חוזה לשנתיים, שיובטח אוטומטי ברגע שזה או עלייה לפלייאוף, או אליפות, או גביע.
חוזה
או...
לעונה.
חוזה, כן. ועכשיו עוברים לגינת מנקו? או שלגיא פניני קודם.
בוא נמשיך עם מקבי, אז נבוא לגינת, כי הוא בעצם כבר, אנחנו כן. נגלוש איתו
לא,
לנושא הבא.
לא, כי מנקו לאיזה, באיזה רובריקה אתה שם את זה.
אוקיי, אז בוא נתחיל עם פניני.
אוקיי. אז בוא נתחיל היום, כי היום הפועל חולון...
הבוקר ככה התחיל. ב-8 בבוקר בערך.
נכון, הפועל חולון מודה לגיא פניני על 5 שנים בשירות המועדון, אומרת תודה רבה, בהצלחה. ואני חושב שזו אחת הפרדות הכי טובות שאפשר לזכור בכדורסל הישראלי, ששחקנים בסדר גודל הזה.
אני לא חושב שמישהו כועס.
לא.
אוהדי הפועל חולון מבינים.
לגמרי.
בסוף הוא רוצה לחזור הביתה. איך, מה המשפט? אהבה לעולם לא נכשלת?
כן.
זה המשפט החדש?
כן.
אז גם בבחינת...
זה לא מאהבה פה.
כן, לא, אני יודע. אבל בכל זאת של גיא פניני, שוב, בוא נזכיר שהוא מקביסט, גדל למקבי,
כן,
זה הבית
בדיוק,
שלו.
זה מה שאנשים לא זוכרים, כי גיא פניני, מגיל ילדים ועד סיום גיל נוער, היה שחקן מקבי תל אביב.
אז הלך לבני השרון וחזר למקבי תל אביב. נכון. ובסוף זה הבית שלו, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה לסגור שנה האחרונה, זה יפה.
יותר מזה. סיים חוזה, לא הלך באמצע, אין פה פרשת הפיצה, שום דבר, נגמר החוזה.
גם סיים בטופ.
סיים בטופ, טעונה, ביכולת אישית טובה בשלושה משחקים האחרונים, הניף צלחת, נקלט במועדון, זכה בתארים, עזר לו, היה חלק מההתקדמות, לא, עזוב עזר לו, היה חלק מההתקדמות שלו בחמש שנות האחרונות. תודה רבה. יש פה באמת בסופו של דבר סגירת מעגל מבחינתו, כמו שאמרת, הוא גדל שם. אם נלך טיפה אחורה, אבל לא כזה אחורה, שנת 2000, דורון ג'אמצ'י מסיים במכבי ראשון לציון. חוזר לשנה האחרונה במכבי תל אביב, 99-2000, גם מגיע איתם לגמר יורוליג על הדרך, מפסיד, ומתמנה לזה תפקיד במועדון, שאני בטוח שזה הטריגר המרכזי אצל גיא פניני.
וגם אני חשבתי על זה, אמרתי עצמי, אוקיי, אנחנו יודעים שגיא פניני רוצה להיות מאמן.
אני לא יודע
אולי,
מה הוא...
לא,
מה...
אבל אולי אחרי השנה הזו, אולי. עוד שנתיים, הוא הופך להיות עוזר מאמן ראשון, או שני, לא משנה מה.
כן.
ועושה, מתחיל את המסלול שלו. במועדון, שהוא המועדון שהכי גדול שיש פה, עם... ראש כדוסל כמו פניני, שמכיר את היורוליג, אז הוא יכול אולי באמת להתקדם שם. אבל אני שואל כרגע מבחינת מכבי תל אביב, האם גיא פניני יכול לתרום עדיין לקבוצה הזו ברמה המקצועית?
כן, תראה. בליגה הוא יכול לתרום, אבל רוב התרומה שלו אין ספק תהיה באזור החדר הלבשה, מהניסיון, מהדברים שלא תמיד יבוא לידי ביטוי במספרים, כי הוא מסיים עונה מספרית מהגרועות, אם לא הגרועה בקריירה שלו.
אם לא המשחק האחרון בגמר הפלייאוף.
שני האחרונים.
אם לא, כן, אם לא
המשחק. לא גמר הפלייאוף.
אז היה לו פלייאוף רע מאוד.
כן.
וכבר התחילו, וראינו שגודס הבין שמבחינתו הוא כבר יורד למקצה הספסל.
אמרתי את זה פה, ואני, זה משהו שאני מקווה שישתנה עם השנים. מוסד השחקן הוותיק, הווטרן, לא עובד טוב בכדורסל הישראלי. מהרבה בחינות, זה לא רק, שוב אני אומר, זה לא רק המועדונים, זה גם השחקנים. ברמת מה אתה יכול, מה אתה תורם, המעמד שלך בקבוצה, הכסף שאתה צריך לוותר עליו, הרבה והרבה, יש הרבה דברים. אבל אין עם זה שום בעיה שמביאים שחקן, שהתרומה שלו המרכזית היא לא הסטטיסטיקה. בסדר, אני לא רוצה להתעלות בילנות גבוהים ולתת דוגמאות מ-NBA של הרבה שחקנים וכאלה, עזוב, פה יש לך שחקן שיכול לתרום לך בדברים מסוימים על המגרש, בטח ובטח שאתה מחתים מאמן שלא יימן ברמות האלה המון זמן, זאת אומרת, נוריד את האפיזודה הזה של הזה, והקבוצה היא חדשה וצריך להעביר, זה אחלה בן אדם להעביר את המידע איתו. יש לו הרבה דברים שיכול לתרום בפעילות של שעונה שלמה של קבוצת כדורסל. נכון, זה לא רק על המגרש. אין עם זה שום בעיה.
אתה חושב שישחק ביורוליג?
כן. לא הרבה.
4 דקות?
במקרה.
ינקונס?
אני אישית חושב, אני מקווה שאני טועה ושגיא לא יחסה שאני אומר את זה, שהוא טעה. מקצוע, הוא, סליחה, לא טעה. הוא הולך להתבאס הרבה בעונה הזאת.
הוא יכול לשבת על הספסל משחקים שלהם?
הוא יכול, כן.
בראש?
כן. אני חושב שהוא הראה את זה. הוא אמר באירוע המצטיינים, שהיה קטע שהוא הרגיש שהוא יותר עוזר על הספסל, מאשר על המגרש. הוא אמר, אל תבין אותי לא נכון, אני רוצה לשחק, כן. אבל אני חושב שהוא יצליח, שמע, בסוף, שגיא פניני נכנס לחדר הלבשה, זה הכי קרוב למה שהיה לאומרי כספי. אתה זוכר שאומרי כספי בא, ומכבי תל אביב הייתה עם טריק בלק וקווינסי אסי, השחקנים האמריקאים הייתה להם קריירה יותר קצרה ב-NBA מאשר לאומרי כספי. אז לא משנה איזה שחקן, שאלכס פויטרס ייכנס לחדר הלבשה, או דריון הילארד, הוא יראה ישראלי, אלוף שזכה ביורוליג.
מי הוא הקפטן? יהיה הקפטן?
לא יודע.
שאלה?
שאלה.
יש אופציה שלו?
כן.
לא יהיה הקפטן?
לא, אם ג'ון דין ברטולומיאו ממשיך, למה שהוא לא ימשיך קפטן?
כי בא גיא פניני.
אז מה? עומרי כספי בא, הוא קיבל את הקפטן?
לא אותו דבר.
הוא קיבל או לא?
שונה
אני...
אבל.
אבל אני שואל אותך אם הוא קיבל או לא, אבל אתה מתחמק.
אבל אתה מדבר על השפעה בחדר ההלבשה.
גם לעומרי כספי הייתה השפעה בחדר ההלבשה.
אוקיי, אבל אני אומר, גיא פניני, אולי גם זה צריך לבוא עם התפקיד.
לא יודע, לא בטוח.
לא חשוב.
הכל עניין של אלטרנטיבות.
כן.
אז יש לנוכחות הזאת, יש השפעה, באים שחקנים מבחוץ, בין אם זה ישראלים ובין אם זה זרים, והם רואים מישהו שזכה בתארים, שחק ביורוליג, יש לו הרבה ניסיון ואנחנו... שמע, אחד הדברים, אמרתי יותר מדי פעם, שמע, שיצא לי לראות מקרוב, באמת, זה את גיא פניני מדבר עם שחקנים, שהפקנו את הסרט על חולון בבלבאו. ושאלנו גם את רגלנד וגם את מנקו, ואני לא רוצה יותר מדי על זה, אבל איך אתה מתמודד עם זה? ובגדול כולם רואים את זה כדבר טוב, שיש מישהו שלא מפספס כלום. עכשיו, שאתה יושב משחקים, רואה משחקים של חולון, אתה רואה את זה. וזה בדיוק אותה השפעה שתהיה לו. אני מקווה שהוא ידע להתמודד עם זה שיכול להיות פתאום שבוע גם, שהוא לא משחק, ויותר מזה. גם יכול להיות בתיאוריה
שהוא לא מתלבש.
זאת תהיה המכה.
כן.
בסוף מגיע משחק יורוליג, 12 שחקנים, יש 7 או 8 זרים, אין הרבה מקומות, אין בעיה תום גרון וכאלה. אולי לא.
כן.
אגב, מהבחינה הזאת של להתלבש או לא להתלבש, שתומר גינת בסופו של דבר לא הגיע, זה מפנה קצת לגיא פניני.
שוב, הסיפור הזה לישראלים, זה סיפור שבעצם עכשיו הוא מעסיק את מכבי תל אביב מאוד, וזה מוביל אותנו לחלק האחרון בפאזל מכבי תל אביב ליום, לתוכנית הזאת, לשעה הזו לפחות,
כן.
וזה רפי מן.
יופי. אני רוצה, אני עשיתי, תכננתי...
רגע, תן את הפרטים.
רגע, שנייה. עשיתי איזה, בדקתי איזה משהו, הגעתי עד עונת 8-9.
בא בלי מחברת ג'ובה עם שני דפים, תודה.
שלושה.
שלושה דפים, סליחה. כן. כן.
ותכננתי את כל מה שאני הולך להציג פה לענייני תומר גינת.
אוקיי.
הם כבר לא רלוונטיים, אבל רלוונטיים
למנקו. אתה יכול להשליך את זה, גם על מנקו.
אני רוצה לשאול אותך שאלה.
שאל אותי.
מאז עונת 8-9 ועד היום, שזה עד לשם הגעתי ב-8-9 הצעתי. כמה שחקנים לדעתך, ישראלים, שהגיעו למכבי תל אביב אחרי הישגים מסוימים בליגה, רשמו ביורוליג ממוצע דו-ספרתי של דקות. לא מדבר איתך נקודות.
דקות?
כן.
ליאור אליהו?
לא, לא, לא. 8-9, ליאור אליהו הגיע ב-6-7.
מ-8-9 ומעלה?
ליאור אליהו, אתה צודק.
יוגב הגיע אבל גם לפני.
יוגב זה אחד, צדקת.
לא היה לפני?
לא, לא, יוגב זה בסדר, עונת 11-12. שיחק 20 דקות.
תן לי עוד מה להביא את המשחק הזה.
אוקיי. ישראלים.
מאז 8-9, שיחקו עם מכבי,
כן.
והיו בדו ספרתי.
דקות, ביורוליג.
יורוליג.
רק ביורוליג, לא ליגה.
אוקיי, אז ליאור ויוגב. זה שניים.
ליאור זה לפני הזה, אבל כן, ליאור יוגב.
גם היה אחרי.
אוקיי, יוגב זה נכון. יוגב זה הראשון שאתה צודק. היו רק שלושה.
אלכס טיוס?
אני אעזור לך, היו רק שלושה. אלכס טיוס הגיע כזר. שחק עם התאזרח, אבל באשדוד היה כזר, אני לא מחשיב אותו. ואני לא מחשיב דני וזוסמן שגדלו במכבי תל אביב.
שבאו מבחוץ.
כן, לא, ולא ג'יי כהן וסנדי שאוהבו כמתאזרחים למכבי תל אביב. שחקן שעשה משהו בליגה ובזכות זה הגיע למכבי.
ושיחק דו ספרתי
בדקות ביורוליג. פגעת באחד מתוך שלושה.
גל?
לא.
לא שחק דו ספרתי ביורוליג?
לא, הוא גדל במכבי, אני לא מחשיב.
אתה זה מה, זה מה זה קשה?
למה זה קשה?
כי אתה כאילו...
כוכבי ליגה שהגיעו למכבי.
יש את קארם, אבל הוא לא שחק דו ספרתי ביורוליג.
נכון.
לא שחק.
6.48 דקות ממוצע, 6 משחקים בלבד.
גם עוז לא שחק.
אז עוז, הופתעתי לגלות שבעונה הראשונה שלו, שיחק 10.5 דקות ממוצע.
יפה, יפה.
אז זה השני, וחסר לך אחד שאני מתפלא שלא עלית עליו.
כן.
כי הזכרנו את השם שלו.
ג'ונדי?
לא.
כי הזכרנו את השם שלו כבר?
כן.
סורקין?
לא.
לא?
נו, באמת.
נו, תן לי, אני...
גיא פניני.
נו, יופי, ג'ובה.
אוקיי. אז הרשימה...
מאוד בוגר. גיא פניני, לא גדל למכבי?
נכון.
אז מה אתה רוצה? אתה פוגע בי.
אוקיי.
כן.
אז גיא פניני רשם 15 דקות בממוצע בעונה הראשונה שלו ב-9-10, אחרי שהצטיין בירושלים והיה בשנת צינון, נקרא לזה, באירופה. עוד שמות שלא הגיעו לזה. דרור חג'אג', 7 דקות בממוצע, 10 משחקים. אלישי קדיר, משחק אחד, 4.5 דקות. יוגב אחרי משחק 20 דקות בממוצע. בעונה הראשונה שלו. שנה אחרי זה מורן רוט, 6 דקות בממוצע. דגני אבזורי, משחק יורוליג 1, 4 שניות. קארם אשור, אמרתי, 6.48, בממוצע 6 משחקים. איפתח זיו בעונה האחרונה, 23 משחקים, 7.25 דקות בממוצע, וסורקין, 8 דקות בממוצע. זאת אומרת, ההיסטוריה משחקת נגד, בדרך כלל היא נגד כל מקרי העבר האלה, ואני בטוח שכל שחקן שהגיע, האמין שהוא ישחק. עכשיו, בניגוד לתומר גינת, רפי מנקו לא מגיע כאופציה הראשונה לעמדה. זאת אומרת, אני מאמין, גם ראיתי את הרעיון אתמול, אחלה רעיון, של תומר גינת עם שי האוזמן, הוא אמר, דיברתי עם קטש, והוא הבטיח לי שהוא בונה עליי. ואני באמת מאמין שלפחות בתחילת העונה, יש מצב שתומר גינת אפילו יכול להיות שחקן חמישייה. אבל לא אחד משני השחקנים המובילים בעמדה שלו, בין אם עזר הוא ראשון והוא שני, לא משנה. רפי מנקו מראש כבר, איליארד זה 2-3, ואנחנו יודעים שמחפשים עוד זר בעמדות 3-4. זאת אומרת, הוא כבר מתחיל את מלחמת הדקות שלו ביורוליג, בעמדת נחיתות. אז נכון, הוא מכיר את הכדורסל של עודד קטש. קטש מאוד אוהב ומעריך אותו, עוד מהימים שהוא ימן אותו באלת ונבחרת ישראל, ולהפך. אבל אתה מראש בבעיה, והיורוליג זה הטריגר היחיד שאני מבין. זאת אומרת, שאנחנו כל הזמן מזכירים את עניין השריונים ולמה הוא בעייתי, אני אף פעם לא מוצא את עצמי בשני הצדדים. כי בהרבה מובנים אני אוהב את היורוליג במבנה החדש, שיש את כל הקבוצות הגדולות, סליחה, והן משחקות אחת נגד השנייה, אבל פה השריונים פוגעים. כי אם יש שחקן ישראלי שאומר, וואלה, אני רוצה יורוליג, זה החלום המקצועי שלי, באיזושהי נקודה בקריירה, לא משנה, בתור ילד או בתור שחקן בוגרים, אין לו דרך להשיג את זה. וזו הבאסה הגדולה. שאני לא יודע, יש פה יכול להיות שיש ענייני כסף, אבל אני מסתכל ואני אומר, ועוד תם, רפי, אל תיחס עליי, אני אוהב אותך. ואתה מסיים עונה, שאולי היא הכי טובה שלך בקריירה, בטח ברמת ההישגים. במקום שאתה ישראלי בכיר, אוהבים אותך ברמה המקצועית וברמת הקהל, זכית באליפות, ואתה יכול להיות הישראלי המוביל כמה וכמה שנים. למה לעזוב סיטואציה כזאת? עכשיו, אם תגיד לי שהוא עוזב לליגה הספרדית, אני איתך. איתו. אני לא מצליח להבין. עוד פעם, אני שם בצד כסף כאן, לא יודע את הסכומים. אני בטוח שהסכום הוא יותר גדול ממה שהוא מרוויח היום. ויכול להיות שזה חוזה לשלוש שנים מובטח. ממה שבדקתי עם מנהם, זה ההצעה היא ל... לא זוכר, לא רוצה סתם להגיד ולא להפיל את מנהם, אבל יש הצעה.
כן.
ויכול להיות שבמצטבר זה יותר זה, אבל זה אחד הדברים שמפריעים לי בתוך הכדורסל הישראלי. ששחקנים שמגיעים כבר לסיטואציה המקצועית המקסימלית מבחינתם, מוכנים לעזוב אותה ככה בגלל. עכשיו, רפי הוא באמת, הוא איש חכם. יצאנו לערך אותו פה בספיק אנד רול, יצא לי לדבר איתו כמה וכמה פעמים בבלבאו. יש לו ראש. ואתה מסתכל ואתה אומר, כל ההיסטוריה הזאת, עם כל האמונה העצמית, תראה כמה שחקנים הגיעו ולא הצליחו.
אגב, אין שום אינדיקציה שרפי מנקו אומר כן להצעה.
לא, אין שום אינדיקציה. לא, אני לוקח את ה... אני מדבר ברמת המשחק תפקידים.
לא, אני מסכים איתך ב-100%, ובגלל שזה יצא בסמיכות לתומר גינת, אז נוטים לקשר בין השניים. אין שום קשר. תומר גינת, אם היה הולך למכבי תל אביב, היינו אומרים, אוקיי, זאת החלטה הגיונית של תומר גינת, כי הוא אמור לשחק.
תכף נגיע לתומר.
נגיע לרפי מנקו, מה ההבדל בינו לבין אוז בלייזר?
ההבדל היחיד, שמקצועית הוא יותר מתאים לכדורסל שעודד קאזם שחק, זה הכל.
הכל בסדר.
זהו.
לא רלוונטי.
לא ברמת הכסף, לא ברמת הזה.
אין שום סיבה, כרגע, לדעתי, שרפי מנקו יעזוב את הפועל חולון.
אני איתך.
כי האלטרנטיבה הזאת של מכבי תל אביב היא לא אלטרנטיבה אמיתית מבחינתו, כי אין לו שום דבר שמבטיחים לו.
שוב, אלא אם זה, אלא, אסור לזלזל
בזה. ברור, אני לא מזלזל בכסף, זה החיים שלהם, הם צריכים לבנות את העתיד שלהם, ויכול...
מעבר לזה, אם החוזה, נגיד, היום בחולון, יש לו חוזה רק עד סוף העונה הבאה.
כן.
אם ההצעה במכבי היא 2+1, נניח, אני לא יודע. ואתה מצליח להבטיח את האחד, ושלוש שנים אתה מקבל פי 2 כסף, שמה, אתה יכול להבין.
אין שאלה, שם את הכסף בצד, מקצועית, לא החלטה, לא החלטה, אני לא הייתי לוקח אותה, אבל אנחנו לא, זה לא אנחנו, רפי מנקו, אולי עד סוף הפרק, אולי בפרק הבא, ואני יודע מה העתיד שלו. הלאה.
הלאה, טוב.
הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב.
תראה, אני, בגדול אתמול...
איך עשינו מעבר יפה מפניני למנקו?
כן.
עכשיו ממנקו לגין, אז זה יהיה קטע, סליחה, אפתח סוגריים.
כן.
וסיבת עיתונאים שמכבי תל אביב מציגה את מנקו, אם, אני לא, מנקו ופניני ביחד.
תראה, היה יום באמת יוצא דופן אתמול, בכל הנוגע לסיפור תומר גינת, והסיפור, צריך לומר את האמת, נחרש מכל הכיוונים, כולל הרעיון אצל האוזמן, וכולל תגובות, וכולם אמרו, והלב, הכל בסדר. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת, אני חושב שאנחנו כבר הולכים לשלב הבא, להפועל תל אביב, ואיך היא נבנית לעונה הבאה.
אז שנייה, עוד אין.
אלן, כן, אתה רוצה לתת את שנייה, שנקל שלך.
לא, עזוב שנקל. השבוע הזה מסמל משני הצדדים את המעמד של מכבי תל אביב בכדורסל הישראלי. מצד אחד, עדיין כמעט כל שחקן שהיא רוצה, היא מצליחה לקחת אותו. זה לא כמו פעם שהיא לוקחת שחקנים ומשיבה אותם ולא לשחק, או גורמת לשחקן להיות אפילו עוזר מאמן אצלה כדי שלא ישחק בקבוצות אחרות או בכאלה. אבל מצד שני, כבר יש את ה, נקרא לזה את הבקיעים בחומה הזו, זה כבר לא אוטומטית. גם אם תומר היה בסופו של דבר מחליט ללכת למכבי, הוא היה בהתלבטות אמיתית. זאת אומרת, הוא באמת התלבט בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב עד הרגע האחרון. הוא הלך בסוף עם הפועל תל אביב, זכותו, אין בעיה. ההחלטה שלו, הוא שלם איתה עד כמה שהוא יכול, כמו שהוא אמר את זה, לא ב-100%. הלך עם הלב, הלך עם הבטן, אין בעיה. אבל עצם העובדה כבר, אני חושב שזה עוד צעד של הכדורסל הישראלי בלהתבגר, בלהבין שיש כל מיני אלטרנטיבות איך לנהל את הקריירה שלך, וזה טוב.
השחקנים האלה, שעכשיו מכבי תל אביב נאבקת עליהם, הם גדלו בדור אחר.
מעולה.
זה לא דור מיקי מוטי.
גם לא דור קטש.
גם לא קטש ולא שפר ולא ג'אמצ'י.
גם לא אליהו ואלפרין.
זה דור שמכבי תל אביב, בטח ובטח בליגה, זה פגיע. ולפחות באירופה, ההצלחות שלהם...
זה לא אוטומט. שחקנים רוצים להגיע למכבי תל אביב, זה בסדר, זה לא ישתנה כנראה לעולם.
כן, אבל הם יודעים, מכיוון והכל בחוץ, הם יודעים מה טוב במכבי תל אביב, ומה רע במכבי תל אביב, והם עושים לעצמם את השיקול,
בדיוק.
כל אחד לפי מה שהוא.
בדיוק.
יפתח זיו אמר, אני מאמין בעצמי נכון. שאני יכול לעשות את זה.
ומה שיפה פה זה חופש הבחירה שלהם. הם יכולים לבחור פעם מכבי תל אביב, שחקן גם היה... יודע שפחות הוא בא, אומר לו, כאן, לא ישחק. עזוב. אבל אני מרוויח חבילה שאני לא ארוויח בחיים בקבוצות אחרות, וזה כבר לא ככה. גם כי קבוצות יש להם יותר תקציב ויותר אלטרנטיבות, גם כי יש אירופה, וגם כי מכבי תל אביב משלמת פחות שחקנים ישראלים ממה שהיא שילמה פעם, וזה בסדר.
גם אתה רוצה, שוב, אתה אומר, אני רוצה למצות את הקריירה שלי אטום. האם למיצוי הקריירה אטום אומר לשבת על הספסל ביורליג שנתיים? התשובה היא לא. האם לנסות להוביל את הפועל תל אביב מבחינתו של תומר גינת להצלחות בליגה הישראלית ביורוקאפ, זה לא מיצוי קריירה? שמעון אמסלם, עד היום, ולכל החיים שלו יגידו, הוא הניף את הגביע האחרון עם הפועל תל אביב, ואף אחד לא יגיד, אוקיי, אז מה, בסדר, זה שמעון אמסלם, זו התדמית. הפועל תל אביב זו חתיכת קבוצה,
כן.
זה חתיכת מועדון, עם כל הבעיות שהיו שם מסביב בעבר, והעניינים הכלכליים, וכל מה שאנחנו יודעים על הפועל תל אביב, זו עדיין הפועל תל אביב.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה, בוא נעבור באמת להפועל תל אביב.
קדימה.
החתימה את תומר גינת.
כן.
החתימה לפני זה את ג'יי פי טוקוטו.
נכון. אתה יודע שגינת וטוקוטו זה אותה עמדה?
יפה, ותוסיף על זה את עידן זלמנסון שחתום. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי מדובר בשלושה ריבאונדרים בינוניים, מבחינת ממוצע ריבאונד מאוד בינוניים. וזו בעיה. שעכשיו אתה צריך כבר...
יהיה פה עוד זר בחמש, באירופה.
עוד... אוקיי, אז אתה מקווה שהזר בחמש באירופה...
לא לאירופה, יהיה פה עוד זר לחמש.
זר לחמש נקודה, כן.
יהיה פה ארבעה שחקני פנים בכירים.
אגב, אני מסכים עם תומר גינת, אני חייב להיפטר מהאגב הזה, אני מסכים עם תומר גינת שאמר שעם הסגל הישראלי שיש לה פה את אביב, מספיקים ארבעה זרים.
בליגה.
בכלל.
אוקיי.
אתה רוצה לתת את הסגל הישראלי שצייצת בכל כך יפה?
ברטימור.
כן.
תומר גינת.
כן.
עידן זלמנסון,
כן.
רז האדם,
כן.
גיל בן וגיל.
אני חושב שעם ארבעה זרים אפשר להסתדר בשני מסגרות.
אז אני אומר אוקיי, אבל אני לא בטוח בזה.
בסדר.
אני חושב שרמת האירו-קאפ, למרות שהעונה זה העונה מבחינת סגל הקבוצות הכי חלשה של האירו-קאפ אי פעם כנראה,
אוקיי.
עדיין הרמה תהיה מאוד גבוהה
כן,
בשביל
כן.
הפועל תל אביב כמועדון, ואני חושב שהם צריכים חמישה זרים, ולו רק בשל העובדה שאנחנו יודעים איזה שחקנים משחקים בהפועל תל אביב בזרים.
אוקיי.
ובשביל פוליסת הביטוח הזו.
אין בעיה, אבל נורא קשה. פוליסת ביטוח קל להביא באמצע עונה. כשאתה פונה לשחקן ואתה בא ומוכר לו במרכאות את מעמדו בקבוצה ואת מה אתה מצפה ממנו, אתה לא יכול למכור לו פוליסת ביטוח.
אבל אתה מוכר לו את היורוקאפ. היורוקאפ זה...
אתה פוליסת ביטוח אבל.
לא, ביורוקאפ אתה משחק.
כן.
בירוקאפ אתה משחק, ובליגה אתה פוליסת ביטוח, ולא פוליסת ביטוח, אתה אומר, אתה יכול לשחק.
אל תדאג, אף מאמן לא אומר פוליסת ביטוח, זה בסדר.
לא, אבל אם אתה, אם השחקן הזה אומר, אוקיי, יש לי 18 משחקים מובטחים בירוקאפ, שזו ליגה טובה, וליגה שאנשים מסתכלים עליהם בחוץ, ואני יכול להוכיח את עצמי, ואולי אפילו אני אצליח גם לגנוב את המקום שלי בליגה, על כל פציעה בליגה, יש עינויים. הפועל תל אביב תבוא בסגל מאוד מאוד שונה מבעבר.
הפועל תל אביב,
אני כבר עכשיו על עשרה, שוב, אוקיי, ממש פתח סוגריים, אני לא אוהב לדבר על אותן, בגלל הקשר שלי עם שימון, אבל אותן אני צריך לחשוב על עתידו בתוך המועדון הזה, לפחות לעונה הקרובה, עם ארבעה שחקני פנים, אלא אם כן מחליטים להעביר אותו לעמדה מספר 3, מה שכרגע זה לא רלוונטי, כי הוא עוד לא בשל.
כן.
הוא
מספיק טוב מקצועי.
כן, הוא לא בשל עדיין בתכונות שלו. אני חושב שהוא צריך לחשוב לעבור לשחק בקבוצה אחרת, כי תומר גינת תוקע לו שם.
הוא לוקח לו את כל הטיקטים.
נכון. אז זה ממש, זה הכי פתח סוגריים, אבל זה החלטה של אותן והחלטה של הפועל תל אביב, כי הם מאוד אוהבים אותו שם, וגם הוא שחקן בית של המועדון וחשוב להם.
ברור.
אבל יכול להיות שעדיף לו ללכת להתפתח השנה בקבוצה אחרת. לנסות לפחות.
שאלה היא, תראה, יכול להיות שאפשר, אולי הוא יכול להקריב עוד עונה, אפרופו ניהול החלטות.
בגלל שיש הרבה מאוד משחקים, אז יכול להיות, אבל עוד פעם, תומר גינת הוא ישראלי.
אבל תומר גינת תמיד יהיה שם, זה בדיוק מה שאתה מכוון. זאת אומרת, יכול להיות שההחלטה השנה אפשר לאגור אותה, להגיד, אוקיי, יש אירופה בוודאות, מה שאנחנו לא יודעים עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, אבל בעוד שנה, אם הסיטואציה תהיה the same, שזה אומר תומר גינת ואירופה וזרים, יכול להיות שיצטרכו להיפרד כידידים. למרות הכאב ש... כי כבר בגילו הצעיר, לוטן עם כל המשתמן, הוא סמת שהיה פה את תל אביב, שהיא מאוד גאה בו מכל כך הרבה כיוונים, בתור מי שגדל מהקצל ועד הבוגרים.
והבן של שימון.
והבן של שימון. ואתה יודע, בסדר, זה ברור, אתה רוצה כזה אצלך, אבל יש לזה עוד שנה מקסימום לפני שיצטרכו לקבל החלטות.
הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הפועל תל אביב, זה שאני חושב שזה בפעם הראשונה באמת, מאז שהפרויקט הזה חזר לליגת העל, הציפיות תואמות את הסגל. כי תמיד היו ציפיות...
הסגל תואם את הציפיות.
אולי הסגל תואם את הציפיות, זה נכון.
סליחה, לא התכוונתי.
כי תמיד היה את ה-1-4 הזה, ותמיד אמרנו, אוקיי, זה לא באמת 1-4. כי יש ירושלים, יש חולון, יש מכבי.
הציפיות היו בהתאם לשם, ועכשיו הסגל עומד בציפיות.
יש פה... לא משנה כרגע, יש לנו כבר שני זרים חתומים, שניהם עם קבלות בליגת העל, שלושה ישראלים מובילים בנבחרת ישראל, זאת קבוצה אחרת של הפועל תל אביב. אני לא אומר אם היא תצליח או תיקשל, אני רק אומר שברמת הציפיות, הפועל תל אביב תיכנס לעונה מאוד מאוד מלחיצה, פלוס כמות המנויים המפלצתית שהפועל תל אביב כבר, במקביל לחרם מנויים בכדורגל, קבוצת הכדורסל, איכשהו מציטה פה את הדמיון של אוהדי הפועל תל אביב בגלל העונה האחרונה, בגלל הניצחונות בדרבים, למרות שבסוף זה לא, בגלל הגמר גביע, לא הייתי צריכה לזכות בשום דבר.
לא, אבל הייתה עונה עם התקדמות בשביל להגיע לגמר.
אבל זה עושה להם טוב על הלב, כי א', יש שם עכשיו שני, כמו שאמרת, שני סמלים לכאורה של הפועל תל אביב, גם גינת וגם לוטן, הם הולכים על ישראלים מזוהים עם האדון, כמו בר תימור, עם ישראלים שאוהבים לראות אותם על המגרש, כמו גיל בני וכמו רז אדם, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לבוא לראות את הקבוצה הזאת, כי היא עושה לי טוב על הלב.
אבל, זה... אין, אבל הכל מכור, אז אי אפשר.
מה מכור?
המינויים.
אה, לי, לא, אני לא אוהד הפועל, זה...
אבל הם הפרידו שזו החלטה מעניינת, ואולי נתייחסה, בפעם אחרת, הם הפרידו את המנוי בין אירופה והליגה, אם קראתי נכון.
כן, זה מה שמעתי.
וזה יהיה מעניין לראות איך אתה מגייס, כי אחד הדברים ש... צריך להסתכל על מועדונים אחרים, שמשתתפים באופן קבוע כבר באירופה, זה באמת היכולת למלא את המשחקים האלה באמצע השבוע נגד איזה לונדון ליונס. שזה, עכשיו שזה במנוי, יש יותר סיכוי שיבוא, שזה לא במנוי, זה יותר קשה. אני רק מתקן, אני חושב שקצת טעיתי קודם, ג'יי פי טוקוטו אחלה ריבאונדר, הוא לקח בממוצע בעונה האחרונה, 7.5 ריבאונדר ממוצע, קצת מעל 31 דקות, שזה בסדר.
אני מסתכל על הליינאפ שהצגנו לעצמנו.
יש לנו עוד אם אתה רוצה.
לא, אנחנו צריכים להמשיך לדעתי. תראה, משהו אחד שבאמת נבלה השבוע בבלי לאירועים.
סי-ג'י הריס?
אחד זה סי-ג'י הריס, שתיים זה הפועל ירושלים.
אה,
ג'י. כאילו, קראו שני דברים, בוא נגיד שהגענו כבר ל...
רגע, שנייה, אבל...
אז בוא נלך לחולון רגע.
שנייה.
יש לי עוד 10 דקות.
בוא נפתח שנייה פילוסופית, שאני חושב שאבל הקיץ הזה הוא כן מקרה בוחן, אמרתי את זה קצת קודם, ולא לא, זה, אז אני אעלה לך את זה כשאלה, לבאמת איך שחקנים ישראלים מנהלים את הקריירה שלהם. אז נכון שהם צריכים למקסם, אבל אתה רואה פה הרבה כאלה, שאתה באמת חושב, סתם, קח את ארצי, ואיך שהוא נהיה את הקריירה שלו בשלוש שעונות האחרונות. מנקו, אם הוא יחליט ללכת למכבי תל אביב. פניני זה בסדר, שחקן ותיק בסוף, אבל אתה ממש מסתכל, ואתה רואה גם איזה שחקנים טועים בדרך, ומה יותר חשוב. ובאמת, זה מעניין להסתכל על זה, כדי להבין מה הם עושים ומה צריך. עכשיו, לנו קל, עוד פעם, שכל אחד מביע את דעתו, גם אם היא לא ביקורתית, והיא דווקא חיובית, אבל לפעמים היא ביקורת, לא משנה, אנחנו לא יכולים להבין את זה עד הסוף. אבל אתה, אחד הדברים, אני חושב שאנשים כמוך, כמוני, כמו עוד כמה, יודעים להסתכל על הפרספקטיבה ההיסטורית, ולראות מה עובד ומה לא, ועם כל זה שכל מקרה לגופו, אבל עדיין מה עובד ולא עובד, אתה יכול לאתר איפה הדברים הטובים. אני ממש מקווה, מכל הסיבות בעולם, אבל באמת כדי שזה לבדוק את ניהול הזה, מה תהיה ההחלטה של רפי מנקו. אני יודע מה אני מקווה שיקרה, אבל זה באמת ממש מעניין אותי, כי אני מחזיק מרפי, מאדם, כבן אדם שיודע להסתכל על דברים. ובכתבה האחרונה שעשינו בתוכנית סיכום עונה של חמישיות, דה, הוא דיבר באמת, גם סיפר לי אילן גופר, הבמה, דברים שלא נכנסו לה, אז הוא ממש התרגש. ודברים שהוא עבר ברמת האדם עם המשפחה שלו, וגם השנה שהוא עבר בחול, וכל מיני דברים שהוא עבר לאורך הקריירה, ועדיין הוא בעצם שוקל את העניין. זה, אבל יש פה עוד גורם, שאולי אני אתייחס אליו, אחרי זה אני רואה שאתה לא מגיב לשום דבר שאני אומר,
אני מקשיב, אתה יודע,
תקשיב.
אני, כשאתה אומר דברים של חוכמה וטעם,
אני מעולם לא אמרתי דברים של חוכמה.
אין לי מה להוסיף.
אולי טעם, אבל חוכמה לא.
אבל בוא נסגור את הפועל חולון.
רק לסגור את הזה, אני חושב שאחד...
אתה לא נתן לי לדבר, אתה רוצה להגיב.
כי הייתי באמצע המשפט.
סליחה.
יכול להיות שאחת, אחד הגורמים שגם מביאים את הדבר הזה, זה קטש. קטש הוא מגנט לשחקנים ישראלים, ויכול להיות שהוא דיל ברייקר שגורם להם לדלג מעל המשוכות האלה שמפריעות להם.
אני עדיין חושב שמנקו יישאר בהפועל חולון. זו דעתי. אין לה שום מחיזה במציאות, אבל זו הדעה שלי. עם קשר או בלי קשר לרפי מנקו, הפועל חולון צריכה עוד ישראלי עכשיו.
עוד שניים.
כי הלך לגיא פניני. בעצם אין לה כרגע אף ישראלי.
נכון.
יש לה מנקו, פרדי,
כרגע וניב. יש רק שני שחקנים חתומים במלא, בלי אופציות, בלי כלום, זה סי ג'י אריס וקריס ג'ונסון.
התחלה לא רע.
נכון.
התחלה לא רע. אז סי ג'י אריס מגיע, ושוב, גם הפועל חולון נכנס לשוק הישראלי, אנחנו יודעים שצ'אצ'ווילי הוא איזשהו מלפפון, חולון.
קיבל הצעה.
כן, כן, כולם רוצים.
אמר גם, הוא... כן.
אבל יכול להיות שחולון צריכה עכשיו לחכות, עד שתדע מה קורה עם מנקו, ואז לפי זה, איזה שחקן היא עוד מחתימה.
לא, גבוה ישראלי תצטרך בכל מקרה. זאת אומרת, אם צ'אצ'ווילי בעוד יומיים אומר כן, אין לזה שום קשר למנקו.
אז זה עוד ישראלי?
תראה, אני חושב שאם יהיה לך...
יש לך פרדי, מנקו, ניב וצ'אצ'ה.
פרדי וניב מסגב לא חתומים.
אני אומר, נגיד אתה מחתים את ארבעתם. נגיד אתה הולך עם ארבעה.
לא, אתה צריך עוד אחד.
היית השנה על ארבעה.
למה?
היית עם פניני במקום צ'אצ'ה.
כן, אבל היית חסר, אתה רוצה שדרג, הגבוה הישראלי זה שדרוג.
כן, אבל הבאת את צ'אצ'ווילי.
הבאת את צ'אצ'ווילי, שאתה חייב ברמת... הורדת את פניני. לא, אני חושב עדיין שצריך עוד שחקן ישראלי. צריך חמישה, אני לא חושב שארבעה זה מספיק.
בסדר.
אני חושב שצריכים להיות חמישה, אני חושב שהשדרוג של הפועל חולון שוב כקבוצה, בלי קשר לתקציבים ומועדון ופרנצ'ס כקבוצה, זה גבוה ישראלי.
נכון.
זאת אומרת, זה מה שחסר לה. עכשיו, כרגע היא עוד בשני, נקרא לזה הקרם דל הקרם. זאת אומרת, צ'אצ'ה והאופציות שמדברים עליהם זה ג'יי קורן, אולי טי ג'יי קליין. אחרי זה זה יגיע לאזור אמירון רוינה. שם קוד, אחלה מירו, כן. אחלה שחקן, כן? כן? אני לא יודע מה קורה איתו באלת, לא ממשיך, כן ממשיך.
אני חושב שיש לו חוזה, אם אני זוכר נכון, הוא כן? יריך את החוזה שלו באמצע העונה אוקיי. אפילו, אני לא, לא אל תיקח אותי במילה, אבל אני חושב שכן.
בעצם אתה יודע שהליגה,
כן.
היא הצטרכו, יש שני מקומות שהתפנו שהיו קבועים בזמן, בשנים האחרונות, זה נסטרנקו וטישמן.
נסטרנקו ירד עם הפועל חיפה וחזר איתה.
כן, אבל הוא לשנה אחת ירד, כל שאר השנים בעשור האחרון הוא היה שחקן קבוע בליגת
העל. יש כמה ישראלים שהם חכים לעתיד הקבוצה שלהם, כמו גלבוע גליל. יש שם גם את בריסקר,
כן.
וגם את קורנליוס, שלדעתי שניהם
מבוקשים. רוצים,
מבוקשים.
גם חנוכי בטח.
גם חנוכי, אם פתאום גלבוע נעלמת, שוב, אני לא חושב.
חז וחלילה.
לא, ממש, כאילו, אסור, בתכלית האיסור, שגלבוע גליל תעלם מהמפה. לא מעניין אותם שגליליון משחקת.
כן,
גלבוע זה
כן,
עולם אחר, וזה חשוב כל אחר. כך, רק בגלל מחלקת הנוער של האירוע הזה חשוב. כי היא נותנת את האופציה, וראינו מה גלבוע עשתה בנוער. סגור סוגריים. קבוצה אחרונה, פול ירושלים, בכמה מילים.
חשוב מאוד.
ג'יקיץ' חותם, הפתעה אדירה, אף אחד לא ראה את זה.
זה קשור לפוסט על הכיסא או שזה סתם?
לא, איזה פוסט על הכיסא?
שאלו בהפועל ירושלים, שמו תמונה של כיסא עם צעיף, כביכול דמיינו כולם שזה אמור להעיד על החתמה.
אוקיי.
ואז שלושה ימים אחרי זה הודיעו על ג'יקיץ'.
לא שמתי לב, מודה. אבל ג'יקיץ' זה סיפור, לא רק בשל האופי שלו.
הם סיכמו על עוזר? לא, סתם.
לא, אין עוזר. גם לא יודעים עדיין מה קורה עם יותם לעונה הבאה. אבל עכשיו אחרי שג'יקיץ' אוקיי וסבבה, וזה באמת החתמה מאוד מאוד פיקנטית, כי יש לו אופי מיוחד, הוא צבעוני, והוא גם מאמן טוב. יש שם מיני, הוא מאמן טוב.
יש רזומה מרשים.
לגמרי. פה לירושלים עכשיו צריכה להתחיל גם להתחיל להזיז, להניע, כי אנחנו שומעים את כולם זזים מסביבה. הכל זז. בני הרצליה כמעט סגרת הסגל. אתה יודע, חולון זזה, המכבי זזה, הפועל תל אביב זזה. בירושלים יש לנו רק את נועם דוברת.
כן. לא הזכרנו כלום בעצם, טוב, אנחנו עוד בירושלים, שני המלפפונים הגדולים שנשארו כרגע, אף אחד לא מדבר עליהם.
גל מקל.
ונמרוד לוי.
כן. שוב, אני חושב שאנחנו עדיין, תומר גינת התחיל את הדומינו.
כן.
אוקיי? אחריו יבוא מנקו. ואז יבוא בלייזר. ואז נמרוד לוי.
נמרוד לוי יבוא לפני בלייזר.
לא, אבל
במקביל.
אם מנקו הולך למכבי, אז ברור שבלייזר לא יישאר שם. אולי כבר ברור.
לא נשאר, בלייזר.
כן, אולי ברור כבר. עכשיו, לאן בלייזר הולך? להפועל ירושלים?
להפועל חולון.
מה עושים עם נמרוד לוי? יש פה הרבה מאוד,
נמרוד לוי, יחסית לעובדה שסיים עונה מדהימה, הכי טובה בקריירה שלו, אתה לא שומע שום דבר. עכשיו, יכול להיות שהוא מכוון אירופה, וזה מה שהסוכן שלו והוא עובדים, והוא לא בכלל בטווח של הקבוצות.
זה השבוע הראשון המשמעותי באירופה, כי כולם סיימו חוץ מהליגה הצרפתית.
כן.
ואתה רואה, ראית את פנרבחצ'ה שכבר, אתה יודע, ואנחנו תכף נראה גם את הקבוצות הספרדיות מתחילות להחתים את הגדולות, את ריאל, כאילו עכשיו הם סגרו את המאמנים, ולנסיה, בסקוניה.
ברצלונה.
אבל אנחנו לא בלבל הזה, כן? אנחנו מדברים פה על לבל אחד למטה.
פעם הדומינו בכדורסל הישראלי היה רכזים. היה צריך לחתום יוגב, ואז בא, לפני זה היה מקל ויותם, ולפי זה הכל היה מתחיל להסתדר.
מקל זה סיפור, מקל גם שקט.
כן, זה מה שאני אומר.
ואתה אומר, אוקיי, אתה מתחיל לחפש, לחכות. הפועל תל אביב לא תיקח את גל מקל.
עכשיו כבר לא.
אין לו מה לעשות. מכבי תל אביב לא תיקח את גל מקל.
לא.
הפועל חולון לא תיקח את גל מקל עכשיו.
עכשיו אתה לא יודע. אין ישראלים. אמרת בעצמך, בתיאוריה, אני מסכים איתך שאני לא חושב שזה מה שהם חושבים.
כן.
אבל אם אתה עכשיו בא לבנות סגל, אם רפי מנקו עוזב,
אתה צריך ישראלי בכיר.
אתה צריך ישראלי מוביל. כן. יהיה חלק מהזה. עכשיו, עוד פעם. זה הכל עניין של איפה הדומינו גם בתוך הקבוצה, כי החתמת את סי-ג'י אריס, אוקיי, בנקר, אתה יודע מה אתה מקבל, הוא גם מתאים עם ג'ו רגלנד, בלי ג'ו רגלנד, הכל בסדר. הם, הפועל חולון מכוונת עדיין לג'ו רגלנד. אם יש ג'ו רגלנד בקבוצה, אני חושב שמקל זה לא יכול לעבוד. בסדר? אם אין ג'ו רגלנד, אתה אומר, אוקיי,
כן.
שקרת גם את מקל וגם רכז, שיכול לשחק עם מקל ולהחליף אותו. אז לכן, בתיאוריה, אם מנקו עוזב, הוא מועמד. אני אותו אומר, אם יהיה ג'ו רגלנד, אז הוא לא מועמד.
כן.
ואז מה זה משאיר לו? נס ציונה? הפועל חיפה אצל דרוקר? כל האופציות פתוחות, כן? אני לא חושב אני לא מדבר בשמו של גל, לא דיברתי איתו על זה. ברור שהוא יעדיף קבוצה שמשחקת מובטח בשתי מסגרות אירופיות, אבל הפועל תל אביב, בגדול, הסגל של הסגור, גם אם היא תוסיף עוד ישראלי, זה לא יהיה רכז.
פה ירושלים זה לא אופציה, נגן מקל?
אולי, אתה יודע מה? אולי. אבל יש לך את נועם דוברת ורכז זר, לא בטוח. אבל זה תלוי במאמן. אתה דווקא עכשיו שזה מאמן שבא כזה מחוץ למעגל הראשון של הכדורסל הישראלי, אז אולי כן. לא יודע. אבל זה שיש שקט מגזרת גל מקל ונמרוד לוי, זה מפתיע אותי.
תראה, אנחנו עכשיו סיימנו 50 דקות בלי אף העברה. שזה יפה.
כן.
כי הצלחנו.
לא כולל ג'וש כהן.
הצלחנו משימתנו. אז אני מציע לכם קודם כל להזין מהר לפרק הזה, כי מי יודע מה יהיה איתו עוד שעה. אבל גם אם לא, אז יש מספיק פלטפורמות ככה מסביבנו שאנחנו ממשיכים לדבר על הכדורסל הישראלי. ואנחנו ניפגש שוב שבוע הבא, לא ג'ובה?
איך רואים שאתה ממהר לשידור?
מה אני אעשה, ג'ובה? אני לא יכול. אני הייתי בשמחה, הייתי ממשיך איתך. אתה יודע, אפשר
לדבר. תסגור, תן את המשפט הכבוד.
לא, זה שלך.
עד כאן ספיק אנד רול להפעם. תודה רבה שהאזנתם. מזמינים אתכם להאזין לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות, בגוגל, באפל, בספוטיפיי, כמובן, באפליקציות 5 רדיו, ועוד פודקאסטים נפלאים עולים לרגל היה פה לפנינו. השחקן השישי, הנושא המתמיד, רדיו אזורי. פודקאסט ה-NBA, זהו, לא שכחתי אף אחד, ועוד ועוד, וגם שידורים ישירים. אני מניח גם, הרד, אני לוקח את ההחלטה הזאת בשמחה, שהרעיון עם תומר גינת גם יעלה לאפליקציית 5 רדיו, ואפשר יהיה להזין לו כמו שאר התוכניות של שי האוזמן.
אני הייתי מאזין לו שם.
נכון, גם אני, ו אלפרין, היה כיף כרגיל.
ניפגש
משמחות.
כשניפגש.
כן.
ביי ביי.
ביי.